נקדיש את השיעור גם לעילוי נשמת הנרצחים, השם ייקום דמם, בפיגוע אתמול באלעד ולרפואת הפצועים. היום ה' באייר. למה אנחנו לא חוגגים עכשיו את יום העצמאות? אז יום העצמאות הוקדם, נכון. וגם אז זה הוקדם. למעשה, כל חג יכול בלוח השנה העברי לחול בארבעה ימים מתוך שבעה שיש בשבוע. זה היסוד של הכלל, לא עדו ראש ולא בדו פסח. כלומר, בשלושה ימים בשבוע זה לא יכול להיות, מכל מיני סיבות. אבל מתוך ארבעה ימים שיום עצמאות כן יכול לצאת בהם, בשלושה אנחנו או מקדימים או מאחרים. מדוע? כדי למנוע חילול שבת, לא רק בגללו, אלא גם בגלל בן זוגו, יום הזיכרון. והיות שהאירועים האלה כרוכים בחילול שבת והתארגנויות ועל האש וכולי, אז תמיד מזיזים כדי למנוע את פגיעה בקדושת השבת. וכאמור, זה גם מה שהיה לפני 74 שנים כשהוקמה המדינה, שלמעשה טקס ההכרזה אמור להיות בשבת בצהריים, אחרי שיפקע המנדט הבריטי על הארץ, הוחלט להקדים את זה ביממה אחת, כדי שמדינת ישראל לא תוקם תוך חילול שבת, וכך זה נמשך מאז ועד היום. אז לכבוד ה' באייר, יום העצמאות.
שאלה, אז ה' באייר היה שבת?
לא, הוא היה יום שישי. אבל נכון. אז לכבוד ה' באייר, נדבר על עוד משמעות של השיבה לארץ ושל הקמת המדינה, וזה התורה החדשה שמופיעה בארץ ישראל. ואני לא מגזים, יש כאן עוד דפים למצטרפים. יש פסוק במגילת איכה, תראו בדף שלפניכם, שהוא מקונן על המשמעות של החורבן. אז אומר ירמיהו הנביא, מלכה ושריה בגויים אין תורה. כלומר, אחת המשמעויות של זה שנחרבנו ואין מלכות ואיבדנו פה את הריבונות והשלטון, זה שאין תורה. זאת אומרת, אין תורה. מה, בגלות, אז אין לימוד תורה? אתם יודעים כמה כוללים יש בברוקלין ובכל מיני מקומות אחרים בעולם? התלמוד שלנו מכונה התלמוד הבבלי. אבל זה מעניין שירמיהו הנביא קורא לכל זה, כל אנחנו חושבים שזה תורה, זה אין תורה. זה לא באמת התורה. מסופר בגמרא, סרט במציע, הובא בדף פה על רבי זרע, שהיה המורה הבבלי, חי בדור השלישי של האמוראים, והוא עשה עלייה. לרגל העניין, מה הייתה ההכנה שלו? רבי זרע, אומרת הגמרא, כי סליק לארה די ישראל, יתיב מה תעניתה דלשתכח גמרא בבלעה מיני, כי איכי דלא נתרדי. כמה משקיעים לא לשכוח את הלימודים ולחזור עליהם וכולי, רבי זרע צמא תעניות כדי לעשות דילית, למחוק וגם לרוקן את סל המחזור מכל מה שהוא למד בבבל, שכשהוא בא לארץ ישראל זה יהיה תורה חדשה, תורה נקייה של ארץ ישראל. במקום אחר בגמרא רואים שהוא שינה פעם את דעתו באיזה דבר, ואמרו לו, איך? הרי כשהיית בבבל אמרת ככה, שאתה אומר ככה, או נכון, אווירה דארץ ישראל מחכים. זה המקור של הביטוי הזה. עכשיו אני חכם יותר, שכחו מה שאמרתי לכם קודם. גם רבי נחמן, בגיל 26, הוא יוצא למסע לארץ ישראל, וכשהוא חזר לאוקראינה, הוא אמר לתלמידיו, מה שאמרתי עד היום, שימו בצד, עכשיו זה תורה חדשה. ונסה טיפה להבין מה זה. מה הכוונה שיש תורה של ארץ ישראל, וזאת באמת התורה. במדרש בראשית רבה, לא מובא פה בדף, אבל הוא אומר שם כך, וזהב ארץ היטוב, מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל, ואין חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. יש משהו מיוחד בתורה של ארץ ישראל, בחוכמה של ארץ ישראל. שאלה מה? מה מיוחד בזה? האם זאת התורה שאנחנו לומדים? מה מבחין בין התורה של חוץ לארץ לתורה של ארץ ישראל? אני אציע לשאלה הזאת יותר מתשובה אחת. ראשית, אפשר להגיד, מה זה תורת ארץ ישראל? התורה של חוץ לארץ זה תורה מצומצמת במובן הזה שיש הרבה נושאים והרבה מצוות שאינם רלוונטיים בחוץ לארץ. Like what? אז כל הנושא של מצוות התלויות בארץ, שמיטה, תרומות ומעשרות, אין בחוץ לארץ. מה עוד אין בחוץ לארץ? איך? תרומות ומעשרות. יישוב הארץ, המצווה ששקולה כנגד כל המצוות. מסופר בגמרל, שני חכמים שעשו את דרכם לחוץ לארץ ללמוד תורה אצל רבי יהודה בן מטרה בנציבים, והם הגיעו על הגבול, ואז הם הסתכלו ימינה ושמאלה, מאיפה הגענו ולאן אנחנו הולכים? אומרים, אנחנו לא הולכים. זלגו עיניהם דמעות וחזרו בחזרה, ואמרו, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות. עכשיו שימו לב, הם לא נסו לאיזה סוף שבוע בדובאי, או לאיזה שופינג בוונציה, הם נסו ללמוד תורה, חזרו, לא עזבים את ארץ ישראל. לא אמרתם, בארץ ישראל יש אמור להיות בית מקדש, כל נושא של קורבנות וכולי, שליש מהמצוות, מהתרי"ג, קשורות לנושא הזה של בית מקדש וכהונה וקורבנות וכולי, אז אין לנו את זה, כשנמצאים בחוץ לארץ. דרך אגב, זה גם ההבדל בין הרמב״ם לשולחן ערוך. השולחן ערוך הוא עוסק רק במצוות ששייכות תקופה שעם ישראל בגלות. לעומת זאת, הרמב״ם, וזה גדולתו, עוסק במשנה תורה בכל הנושאים. כלומר, יש לו גם הלכות שקשורות לקורבנות ובית מקדש ומלכים ומלחמותיהם. כלומר, הרמב״ם, לפני 850 שנה, כבר הכין וצפה את העתיד, השולחן ערוך עסק בתורת הגלות. אז אני מסכם. תשובה אחת אמרנו, מה ההבדל בין תורת חוץ לארץ לתורת ארץ ישראל? שתורת חוץ לארץ עוסקת במצוות שנוהגות כשעם ישראל בגלות. תורת ארץ ישראל יש לה עוד המון מצוות ששייכות רק בארץ ישראל. אז זאת תשובה אחת. תשובה שנייה, ולא צריך לבחור, כל התשובות נכונות. תשובה שנייה, מדברת על כך שיש הבדל בסגנון בין התורה של חוץ לארץ לתורה של ארץ ישראל. תראו במה זה מתבטא, מעשה בשני דברים. הבאנו קודם את רבי זרע, שכשעלה לארץ ישראל אז הוא עשה 100 תעניות כדי לשכוח את כל מה שלמד בבבל. למה? אז הגמרא שם מסבירה, כי היכי דלא נטרדה. בעברית, כדי שזה לא יטריד אותו. מה הפשט בזה? אז רש"י אומר, כשעלה לארץ ישראל מאוד מפי רבי יוחנן, והמוראים שבארץ ישראל לא היו בני מחלוקת, ונוחין זה לזה כשמן, כדי אמרינן בסנדרין ומיישבין הטעמים בלא קושיות ופירוקים. מה אתם שומעים פה? מה ההבדל בין ארץ ישראל לבבל? במה זה מתבטא?
צורת הלימוד.
צורת הלימוד שמה? תלמוד הבבלי, הרבה יותר מחלוקות, הרבה יותר בלבולים, וככה וככה וככה, זה גם סיבה שהוא ארוך יותר. תלמוד הירושלמי, תורת ארץ ישראל, יש פחות מחלוקות, זה יותר פשוט, זה יותר ישר, אז זה נקודה אחת. אבל אני חושב שיש פה עוד נקודה, שקשורה להתנהלות בין החכמים. מה כתוב פה? המוראים שבארץ ישראל נוחין זה לזה כשמן. יש פה מקור נוסף, הבאתי מיד אחרי כן שמחדד את זה. אמר רבי יושעיה, מה דכתיב, ויקח לי את שני מקלות, לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים. נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכה. חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל שמחבלים זה לזה בהלכה. וואי, איזה ביטוי, השם ישמור. מה זה מחבלים? אומר רש"י, בלשון עז וחמה ומקשין זה לזה. ובני ארץ ישראל נוחין יחד, ומעיינין יחד, ומתקן זה דברי זה, והשמועה יוצאה לאור. כלומר, יש פה הבדל גם בדינמיקה שיש בין החכמים. האם יש כאן מלחמה ונוקשות ותקיפות, לבין סוג של שיתוף פעולה שמנעימים זה לזה, ואחד מדייק ומכוון את השני. יכולים להקשות מה באמת ככה זה, בין תלמידי חכמים של ארץ ישראל, אין פה ויכוחים, אין פה... טוב, אז כנראה אחרי 2000 שנה בגלות עוד לא השתחררנו מהסגנון של חוץ לארץ, אבל זה צריך להיות סגנון אחר של התנהלות. אז אם סכם את ההבדל, יש סגנון שונה בין תורת חוץ לארץ לתורת ארץ ישראל. בחוץ לארץ יש התנגשויות, יש חיכוכים, יש קושיות ותירוצים, לעומת ארץ ישראל ששם זה יותר ישר, זה יותר פשוט, זה יותר בנועם. למה זה ככה? אפשר להסביר שבחוץ לארץ זה לא המקום שלנו. אדם שלא נמצא במקום שלו, מבחינת הנפש, מה זה משפיע עליו? אתה בסוג של איזה מאבק הישרדות. אתה צריך להיות דרוך. זה לא המקום שלך, זה לא הסביבה הטבעית. אתה לא מרגיש בבית, וזה משפיע אפילו על צורת הלימוד. יש מין איזה סטרס, קוצניות, קיפודיות כזאת. אומרת ישראל, זה המקום שלנו, זה הבית שלנו, הכל יותר נעים. זה כיוון אחד להסביר את זה. הסבר שני, בראשונים, שבארץ ישראל יש יותר השראה, יש יותר רוח הקודש. ממילא צריך פחות התפלפלויות והתפתלויות, אפשר ישר להגיע אל הנקודה, כי יש לנו איזו השראה מלמעלה. זו הייתה תשובה שנייה, מה ההבדל בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ? שאלה טובה. התשובה העיקרית היא שיותר קל ללמוד את התלמוד הבבלי, וזאת למה? למרות מה שאמרנו עד עכשיו, בימים שנכתב התלמוד הבבלי, התלמוד הירושלמי, בטבריה, המצב בארץ היה קשה, מבחינת השלטון הזר, מבחינת רדיפות והצקות, היה הרבה יותר קשה ללמוד תורה. ולכן זה התבטא גם ביכולת של חכמים ביישוב הדעת, ובמשך שנים, התלמוד הירושלמי נחתם הרבה לפני התלמוד הבבלי, והשקיעו פחות זמן בעריכה שלו, בליטוש שלו, בבירור שלו. לא יודע פה מה ביצה ומה תרנגולת, אבל גם הפירושים, רש"י ותוספות, על מה יש לנו? רק על הבבלי הזה. ירושלמי, בהמשך השנים, כתבו כל מיני פירושים, אבל זה לא כמו רש"י ותוספות וכל הראשונים שכתבו על הדבר הזה. אז לכן הרבה יותר קל ללמוד את התלמוד הבבלי, שהוא יותר מלוטש ומבורר. וזאת למרות כל מה שאמרנו, על היתרון הגדול של תורת ארץ ישראל. היום יש חזרה יותר ללימוד התלמוד הירושלמי, אגב שהוא פחות נפוץ. יצא לכם להכיר אנשים שעשו סיום על התלמוד הבבלי? בטוח שכן, מישהו עושה דף יומי וכדומה. איזו פעם אחת שהזמינו אותי חבר, הוא עשה סיום על התלמוד הירושלמי, לא זוכר עוד הזדמנות שכזאת, זה די נדיר. יש לי חבר אחר, הוא כתב ספר שעושה את ההבדלים ביניהם. הוא טיפוס כזה, מוח, מחשב, ממש. גאון, אז הוא כתב, הוא מביא שם בספר 120, אחי כמה קשה את קוראים לו, 120 הבדלים בין התלמוד הבבלי לירושלמי, ועל כל אחד הוא מביא הרבה דוגמאות. זה ממש עבודה דוקטורט על העניין הזה, וזה מרתק להבין מה עומד מאחורי ההבדלים האלו. בכל אופן, אז חזרה לענייננו. מה עוד מבחין בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ? הרב קוק הוא זה שהרבה לדבר על זה, נדמה לי יותר מכל אחד אחר. בנו הרב צבי יהודה המשיך אחריו. העניין הוא שזה עדיין נותר בערפל. כלומר, יש אמירות, יש כיוונים, אבל במה זה מתבטא עד הסוף לא מספיק ברור. יש שם מספר ישיבות בארץ שהן אומרות, אצלנו זה תורת ארץ ישראל, זה לא, זה משהו מיוחד. ושצים כנגדם, הדברים נתונים בוויכוח. מה שכן אנחנו רואים אצל הרב קוק זה כך. דבר אחד, זה תורה שהיא מתייחסת לכלל ולא רק לפרט. מה זאת אומרת? בחוץ לארץ היינו, כמו שרואים בנביא יחזקאל, עצמות מפוזרות. זה חזון העצמות היבשות. אין את המושג של כלל ישראל. רק בארץ יש את ההתאחדות הזאת של כל הפרטים. הנביא אומר, נותן נשמה לעם עליה. מושג של נשמה לעם, איפה? נותן נשמה לעם עליה. מי זה עליה? בארץ ישראל. יש נשמה לעם ישראל. מה יש בחוץ לארץ? בית כברות. מפוזרים. וכמה שזה יראה יפה ומפואר וכולו. לא. רואים? שלעומת המצווה שיש לכל יהודי לכתוב לעצמו ספר תורה, מלך יש לו מצווה לכתוב שני ספרי תורה. מה עומד מאחורי זה? אז ההסבר הוא שיש תורה פרטית של כל אחד, וכך היה בגלות, יהודי צריך לשמור שולחן ערוך, לקיים את ההלכה. אבל כשיש מלך, ומלך זה פה בארץ ישראל, חוזרת המלכות, יש עוד ספר תורה. והמשמעות של זה שיש קומה נוספת לתורה, תורה של כלל, לא רק של אנשים פרטיים, אלא ששייכת לכלל ישראל. ויש לזה נפקמינות, ניתן איזה דוגמה או שתיים. כידוע פיקוח נפש דוחה את כל המצוות, נכון? שבת, פיקוח נפש, אנחנו מחלים שבת בשביל זה. תגידו, אם פיקוח נפש דוחה את כל המצוות, איך זה שמותר להתגייס לצבא? פיקוח נפש! אתם לא שמעתם משש חיילים שנהרגו? מה רציינו שלשום? יום הזיכרון לחיילי מערכות ישראל 24,000. לכאורה יש לאסור גיוס לצבא מטעמי פיקוח נפש. טוב, אז תראו שאפילו אחינו החרדים לא אומרים את זה. מה אתם אומרים? פיקוח נפש, לא אומרים את זה.
שאלה, מה אתה מכיר? מי שלא יהיה צבא נגיד צורך? מה?
אפשר להגיד שבשקלול, רק שאז זה מין מחשבה, כלומר, לי באופן אישי, אם אני לא אתגייס לצבא, השיקול שלך הוא נכון ברמה הכללית, אולי אתה חותר לנקודה, באופן פרטי, נגיד אני עכשיו שתאמת מגיוס לצבא, אני מציל את עצמי מסיכון, אני נשאר בבית, אני בכל, לא אתגייס לצבא, מבחינת הסיכון האישי שלי זה ודאי עדיף. אבל הנה אנחנו רואים שיש כאן שיקול אחר. כי כשאנחנו מדברים על כלל, ועם ישראל כדי להגן על עצמו צריך צבא, אז מותר ליחיד גם למסור את הנפש, ולעשות דבר שמסכן את עצמו, מה שאסור לעשות במקרים רגילים, דבר חמור, אחד עם חן לשוטכם את ראש, אדם שיסכן את עצמו, אבל מותר להיגייס לצבא, ומותר לאדם לעשות בצבא דבר שהוא עלול לא לחזור ממנו, כי כאן השיקול הוא שונה, זה לא שיקול של פרט, זה שיקול של כלל. אתן דוגמה שנייה, ואני לא נכנס לעניינים פוליטיים, אבל לוקח פה עניין שהיה לפולמוס באחרונה, כשראש הממשלה נפתלי בנט טס לרוסיה בשבת להיפגש עם פוטין לפני זמן מה. זוכרים? מה? אז יש אמרו, מה זה? זה חילול שבת, להיפגש עם פוטין, מה? אבל צריך לדעת שכשמדובר בראש ממשלת ישראל, אז אמר מישהו ש... כמעט כל דבר שראש ממשלת ישראל שעושה יהיה מותר בשבת מטעמי פיקוח נפש של מה? של עם ישראל. כי כשאתה צריך לנהל מדינה, אז השיקולים פה, וכן, היטיב יחסנו עם רוסיה, יש איזה השלכות של פיקוח נפש לעם ישראל. למה? כי זה נוגע למצב בסוריה, וזה נוגע ליהודים שעכשיו נמצאים באוקראינה וצריכים להיות מחולצים משם, וכן על זה הדרך. אולי אפילו עניינים כלכליים שראש ממשלה יטפל בהם בשבת ויענה לטלפונים ויקבל החלטות ויפגש עם אנשים, כי דברים ששייכים לכלל ישראל זה נוגע לחיים של הרבה מאוד אנשים. אז כמעט כל דבר שאומר חוץ מללכת לבית כנסת, זה בעיה בשבת, יש פה עכשיו הבטחה וכולי. כי כשאתה לא מדבר על אדם פרטי אלא על אדם ששייך לכלל ישראל, זה סיפור אחר לגמרי. אחרי ששמעתי מהרב הצבאי הראשי רב אייל יקרים, זה היה בתקופה של מבצע עופרת יצוקה או משהו כזה, הוא סיפר שהוא התפלל בשבת בבית כנסת חרדי. זה היה בימי המלחמה. עכשיו, הוא כל הזמן עם הטלפון. הוא אמר, באמצע התפילה ככה, בברכת כהנים הוא מקבל טלפון, הוא רואה שהוא חייב לענות, והוא ענה שם מתחת התלית, זה היה קשור, היה הרוגים וחללים וכולי, צריך לקבל הכרעות, ואמר, הוריד את הטלית, וכולם מסתכלים עליו, עם הטלפון, בשבת, בבית כנסת. אבל כן, הרב הצבאי הראשי, לפעמים צריך לתת פסקי הלכה, וזה עניין של פיקוח נפש.
כמו שלהבדל בבית המקדש, הם חללים שבת.
כן. נכון, יש מלאכות, שזה מלאכות שאסורות בשבת, ושם היו נעשות במסגרת העבודה השוטפת. אז אם אני מסכם את הנקודה הזאת, יש תורה של פרט, ויש תורה של כלל. ובדברים מסוימים יהיו לה כללים אחרים. יש משפט שהרבה פעמים אומרים, הבאתי אותו כאן, תראו בחלק ג', מיום שחרב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע עמוד של הלכה. המשפט הזה נאמר לרוב באיזה מנגינה כזאת רומנטית, מתרפגת, יפה, יש לקדוש ברוך הוא רק ארבע עמוד של הלכה, איזה יופי. המעשה זה משפט טרגי, הוא מאוד מצמצם, כי מיום שחרב בית המקדש, יש לו ארבע עמוד של הלכה. מה היה קודם? מה היה כשעם ישראל היה בארצו והיה בית מקדש? זה לא היה ארבע עמוד של הלכה, זה היה עולם שלם, זה היה מרחב עצום, זה היה תורה של כלל, שאיבדנו ועכשיו יש רק דלת עמוד של הלכה, אבל אמור להיות הרבה יותר מזה. והבאתי פה, מקום מהרב קוק, בספר אורות ארץ ישראל, יש שם פרק שלם על תורת ארץ ישראל. אז היינו פה, אני רוצה לעבור עוד אל שתי תשובות אחרונות. התשובה הרביעית היא, זה חיבור הפרטים אל הכללים. אחד הדברים שקשים לאדם ששומר הלכה, זה העומס הרב של הפרטים. אתם אומרים בחדשות, עומס בדרך ההלכה, אז זה העומס, זה שיש המון פרטים, ואנחנו מאוד טוב לנו עם כללים, אנחנו אוהבים רעיונות יפים, מעוררי השראה, אבל כל מיני דקדקנויות, שאם שואלים, מה, זה באמת משנה כשאתה קושר את הנעליים קודם, לנעול את נעל ימין ואז את נעל שמאל, ואז לקשור את נעל שמאל, ואז לקשור את נעל ימין, מה זה משנה? אני נהיה אדם יותר טוב בגלל הדבר הזה? איך אני חותך את הסלט בשבת? איך אני בוררת? מה זה משנה? זה... כי לאנשים קשה להבין, כל הפרטים האלה, מה רוחני בזה, איך זה הופך אותי לאדם טוב יותר, איך זה מקרב אותי לקדוש ברוך הוא, חסר את הקשר בין הפרט לבין הכלל. הרב אליעזר מלמד כותב בהקדמה לספרו פניני הלכה, שאחד הדברים שהוא ניסה לעשות, זה להתחיל בכל נושא, ולהציג את העקרונות, את הרוח של העניין, ומתוך זה לרדת אל הפרטים, כדי שיהיה איזשהו חיבור ביניהם. האם בכל פרט אנחנו יכולים להצליח לראות את הקשר אל הכלל? לא, אבל אחד החידושים של תורת ארץ ישראל, וזה מה שאומר הרב קוק, שמתחילים לראות את הקשר, את הנשמה הכללית, שנכנסת אל תוך הפרטים, וזה נותן הרגשה אחרת בקיום של הדברים. תראו קצת ממה שהוא כתב, בדלת, אנו צריכים להתרומם לאותה מדרגה של הבנת הכללים וכללי הכללים, והפרטים והצעותיהם יהיו נסמכים עמם. זאת היא המידה המיוחדת של תורת ארץ ישראל, ובזה היא מחולקת משל חוץ לארץ. התרוממות הנשמה אצל תמידי חכמים מזכירת הכללים של כללי התורה, וכולי וכולי, בחוץ לארץ היה עיסוק בפרטים. בארץ ישראל יש אפשרות לחזור אל הכללים, ומתוך זה לרדת אל הפרטים ולראות יותר את הקשר בין הדברים. אז זאת בשורה אחת, תורת ארץ ישראל, וזו התשובה הרביעית. התשובה החמישית והאחרונה פה, זה חיבור מקצועות התורה השונים. כלומר, לתורה יש כל מיני תחומים ואגפים. יש לנו הלכה. מה עוד יש? איזה עוד תחומים יש בלימוד תורה? נגיד, כמו שיש אוניברסיטת בר אילן, יש לך את הבניין לפסיכולוגיה, בניין לסוציולוגיה, בניין לפיזיקה. תמיד ככה מתרשם שם מהגודל. תראו לעצמכם שגם ישיבות היו נראות כמו אוניברסיטה. כן, כשהרב מאיר שפירה הקים את ישיבת חכמי לובלין בלובלין, אבל הוא אמר, החלום שלי יום אחד לעשות אותו דבר בירושלים ולהקים ישיבה שהבניינים שלה יביישו את הבניינים של האוניברסיטה. ככה הוא אמר, הוא לא זכה. אני חושב שהוא נפטר בגיל 47, שם בסוף הובאו עצמותיו לארץ, הוא לא זכה להגשים את החלום הזה. הרבה ישיבות נראות יותר מצ'וקמקות כאלה, לא כמו שנראית אוניברסיטה, אבל תראו לעצמכם, שישיבה הייתה נראית כמו אוניברסיטה. אז זה הבניין להלכה. איזה עוד בניינים היו שם? מה? תלמוד. עוד?
אגדה.
אגדה. מוסר, חסידות, קבלה, דיינות. יש הרבה בניינים. עכשיו, יש הפרדה ביניהם, וזה מאוד בולט בנושא של הלכה ואגדה. אתן דוגמה בנושא של מצוות שילוח הקן. מצוות שילוח הקן נראית לנו קצת אכזרית. כאילו, אתה הולך, אתה רואה ציפור, משבת על הזה, שלח אותה לכל הרוחות, והרקס תיקח את הביצים, את הגוזלים. עכשיו, נגיד, אני לא צריך את הביצים, לא צריך את הגוזלים, סתם מצאתי לטיול שנתי, מצאתי כן. מה, יותר לתפוס את האמא המסכנה, להעיף אותה, ועכשיו לקחת לה את הגוזלים, זה נראה לנו קשה. עכשיו, מבחינת ההלכה, אז היו פוסקים שאמרו, שאכן אתה לא מחויב. כלומר, אדם שרוצה לקחת, אז הוא לא ייקח גם את האם וגם את הבנים, אלא הוא שלח את האם ויקח את הבנים. אבל אם הוא לא רוצה, ולא מעוניין לגרום צער בעלי חיים, הוא יכול להשאיר אותה שמה. לעומת זאת, בקבלה, יש עניין, יש שם כל מיני הסברים, לעורר את רחמי האימא העליונה על בניה, וזה עושה השפעות בעולמות העליונים. כאילו, אז לא אתה צריך, לא צריך. יש עניין, מכה גלים בעולמות העליונים. אז פה יכולה שניגוד בין ההגדה לבין ההלכה, בין הקבלה לבין ההלכה. מה קובע? מה קובע? אז יש כלל, המשנה ברורה מביא אותו, שבמקום דפליגי הנגלה והנסתר, אין לנו עסק בנסתרות. שולחן ערוך הביא מעט דברים שהם על פי הקבלה, אבל אין סתירה בינם לבין ההלכה. כמעט תמיד שיש סתירה, מה שקובע זאת ההלכה. וחדם סופר אמר שלא מרבבים הלכה וקבלה או אגדה, הוא אמר זה כמו בשר וחלב. כל אחד בפני עצמו זה מצוין, אבל הרבב אותם ביחד אסור, ולכן אלה עזרה לכל מיני אנשים שמשנים הלכות, ואומרים על פי הנסתר וככה, כל מיני אנשים שמצרים כמקובלים ומשנים הלכות קבועות וכו'. עכשיו, כל זה, זה עד הלום. אומר רב קוק, תורת ארץ ישראל יש לה יכולת להפיל את המחיצות בין התחומים השונים. מה זה בדיוק אומר? אני לא יודע להסביר. אבל ההפרדה שיש היום בין המקצועות השונים, היא תשתנה. ויהיה הקרנות מזה על זה. אני לא יודע להסביר לגמרי את המשמעות, אבל בואו נגיד, אני רואה למשל בהקשר אחר, תלמידי חכמים. יש כאלה, הם בתוך דלת אמות של הלכה. אין להם מושג מתרבות העולם, תפיסות העולם, רוחות תרבותיות, פילוסופיה, פסיכולוגיה וכו'. יש כאלה שהעולם שלהם מאוד רחב. אחד בולטים ביניהם, היה למשל הרב יונתן זקס, זכר צדיק לברכה, נפטר לפני כשנה וחצי. והיה אחד ההוגים החשובים בעולם היהודי והכללי, הוא היה אדם נערץ על ידי יהודים וגויים. כשפרצה הקורונה, אז את מי הביאו ל-BBC, הטלוויזיה האנגלית, בשביל לחזק את העם האנגלי? הביאו את הרב זק. את מי הביאו? זה כומר. הביאו אותו כי צריך רוח יהודית שתיתן. ואצלו מאוד בולט רוחב הדעת שלו. וזה מדהים שזה מקרין על לימוד התורה שלו. כלומר, כשהוא מפרש פרשת שבוע, ממליץ על השיח ושיא, קוראים לזה, על הפרשות, אתה רואה איך אדם עם עולם רחב, והכל נכנס אצלו, ומלא הבנות בתורה, הוא רואה את זה בעיניים אחרות, כי אין מחיצות בין העולמות. אז תראו קצת מה שאומר פה הרב קוק על זה, לא רק האגדה לבדה, תואר מאור הרעיון הבאיר של תורת ארץ ישראל, כי אם גם ההלכה, אני מדלג על הקטע המודגש, הגבולים וקירות הברזל, שבין עניין לעניין, בין מקצוע למקצוע ילכו ויקטנו. העולם הרוחני כולו יהיה מוזכר באוויר חיי נשמות של ארץ חיים בסקירה אחת. תראו, הדברים פה הם יפהפיים, אבל מה בדיוק זה אומר, במה זה יתבטא? זאת שאלה גדולה. ואולי זה שקשה לנו להסביר זה כי אנחנו עוד לא שם. אם נסכם, ובו זמננו עומד לתום, אז מה בעצם ראינו פה? ראינו כאן את דברי הנביא ירמיהו שאומר שכשעם ישראל נמצא בגלות, מלכה ושריה בגויים, אין תורה. ומה שנדמה לנו זה תירה, תירה, זה לא תורה. זב ארץ היטוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל. וראינו את רבי זרע שעושה תעניות לשכוח את התלמוד שלמד בבבל, כדי שיוכל להיכנס נקי לארץ ישראל. ומה זה מתבטא? אמרנו 5 תשובות. תשובה אחת, שיש חלקים עצומים בתורה, 30-40% ממנה, שלא רלוונטי בחוץ לארץ, כן, מקדש, כן, מצוות התלויות בארץ, שמיטה וכולי, וחוזרים שנמצאים בארץ ישראל. 2, יש הבדל בסגנון, שזה מתבטא גם בדינמיקה בין תלמיד חכמים, וגם בצורת הלימוד בין חובלים לבין נועם. האם זה בצורה כזאת, או שזה בצורה של שיתוף פעולה, של ביחד. 3, תורת ארץ ישראל זה תורה של כלל, לא רק של אנשים פרטיים, אלא זה ספר התורה הנוסף, תורה ששייכת לכלל ישראל. 4, היחס בין פרטי התורה לבין הכללים. בתורת ארץ ישראל מרגישים ומבינים יותר את הקשר בין כל פרט לבין הכלל שמנביע אותו. 5, נופלים או מתקטנים הקירות שבין המקצועות השונים, הלכה, קבלה, אגדה, יראה יותר הקשר והחיבור בין הדברים השונים. הבאתי כאן בסוף בסוף משפט הרב קוק שבו נחתום, שאומר אם התחייה הלאומית לא תחדש לנו הערה בתפילה, הערה בתורה, הערה בדרכי המוסר והקשבת האמונה, איננה עדיין תחייה אמיתית. אב קוק חי לפני 100 שנה, הוא ראה את התחלתה, לגאולה, את הניצנים, והוא כבר מודיע לנו אז, דעו לכם שהתחייה הלאומית, כשעם ישראל חוזר הביתה, ומפרטים, מעצמות יבשות, אנחנו הופכים להיות כלל, זה הולך ליצור מהפכה בכל העולם הרוחני. התפילה שלנו תראה תפילה אחרת, מאשר שיהודים התפללו בשנות הגלות. התורה שאנחנו לומדים, המוסר שלנו, אבקו מדבר במקום אחר על ההבדל בין מוסר הכובש למוסר של הישר. כלומר, האם אדם הוא כופה את עצמו, כל הזמן זה במלחמה כזאת, או שבדרך ישרה הוא הולך, הוא מרגיש את הטוב, את המצפון, את היושר. הקשבת האמונה, האמונה, ההקשבה הפנימית, יש כאן בשורה חדשה. איפה אנחנו עומדים ביחס לזה? לא יודע לומר בדיוק, אבל משהו קרה, ואשרנו שאנחנו זוכים להיות בדור כזה, של תורה אחרת, תורה של ארץ ישראל, תפילה של ארץ ישראל, אמונה של ארץ ישראל, ורק ילך ויגדל עם השנים. שבת שלום ובורך, מוזמנים.